שלום לכולם, ברוכים השבים לפודקאסט שלנו.
ייי, לא יצא לי טוב.
למה, יצא טוב?
כן, יאללה.
בסדר, וואן טייק, אנחנו וואן טייק.
ערב טוב, ערב משובח.
באתי להגיד, כמובן ששוב אנחנו מקליטים בערב אחרי שפעם קודם הקלטנו בצהריים, אמרנו וואו, איזה יופי להקליט בצהריים, איזה זה,
אנחנו... תשעה סוכה, מה נעשה? שראה את זה לרגע האחרון.
חזרנו ל... למקורות, מה שנקרא.
לגמרי.
מה נשמע?
בסדר, מה איתך?
ברוך השם. ברוך השם יום-יום.
ברוך השם. יש לך משהו לספר, להגיד, לשתף?
יש לי דברים, אבל אני חושבת שאנחנו אולי נדבר עליהם בפרקים באים.
אוקיי. אז בוא ניכנס לפרשה.
נדבר עלינו. אתה, יש לך משהו לספר, להגיד? אנקדוטה?
כן. יש לי משהו.
דבר אליי.
בדיוק היום יצא לי לדבר עם מישהו מהתחום של הנדלן. שהוא עזב, חזר, עזב את התחום, חזר לתחום, עזב, חזר, כל, הוא לא, זה לא מתיישב לו. ונזכרתי בהתחלה שלי, שעברתי לתל אביב, לפני הרבה שנים, ובאתי בכלל מתחום אחר, של אירועים, חתונות, והתעסקתי שם בבר, ואחרי זה במכירת האירועים לזוגות, באתי כאילו מתחום של נאוור, ו... תמיד עניין אותי הנדלן, זה כאילו תמיד בער בי, ובחסדי השם הצלחתי דרך בן דוד שלי לאז להגיע לאיזה רעיון עבודה, ושיקבלו אותי עם אפס ניסיון, בהתחלה לא קיבלו אותי, ואז התעקשתי ונתנו לי צ'אנס, ואני זוכר שהיה לי מאוד קשה, כי אתה בא כאילו עם אפס ידע בתחום הזה.
כן.
התחלתי שם, שהתחלתי שם כבר כאילו היה אנשים ש... שהתחילו בגיל יותר מוקדם, כן. ואז בתפקידים כאילו יותר נמוכים, ואז כאילו, אתה יודעת, מתגלגלים, התקדמו, ויש כן. להם הרבה יותר ידע בתחום הזה. ונכנסתי ממש עם אפס ידע. ודווקא נפלתי על חברה טובה, ואנשים טובים.
אנשים שגם אהבו אותך ורצו ללמד אותך.
נכון. ורגע, זה מה שאני רוצה לך לספר. רוצה והולך, זה רוצה לספר. ואנשים שבאמת אהבו אותי, אבל עדיין היה לי ממש ממש קשה בהתחלה.
נכון.
ואז עזבתי.
נכון.
ושאמרתי למי שהייתה המנהלת שלי אז, שאני עוזב, היא לא נתנה לי לעזוב. היא כאילו אמרה לי, לא, אתה לא מבין כמה אתה מתאים, אתה כמה, כאילו, סבבה, אתה רק בהתחלה, ואתה חסר ניסיון,
אבל
שהכל יתחבר לך, אתה תראה, ת, 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 והיא לא שכנעה אותי, כי גם אז כאילו גם לא מכרתי, לא הכנסתי כסף, כאילו, בסופו של דבר, השיקוש שלי גם היה כלכלי. אז חזרתי לתחום שאני...
הם גם רק הוציאו עליך אז.
חזרתי לתחום של האירועים, ואז זה לא התיישב לי בשום צורה שהיא, ואז אמרתי להם למנהלת שלי, והיא אמרה לי, תחזור. והיא כל הזמן, כאילו, היא אמרה לי שהיא מאמינה בי, שהיא מאמינה בי, שהיא יודעת שאני אצליח, שאני... היא ממש כאילו, אם היא לא הייתה נמצאת שם, סביר להניח שכאילו היה לי את האפיזודה הזאת, והייתי, לא יודע, מחפש כיוון אחר, כי הייתי אומר, זה לא אני, זה לא הכיוון שלי, אני לא מבין פה כלום, תדעתה. רק בזכות מרים, צדיקה, אני... נתתי לתחום הזה עוד צ'אנס, וזה הדבר שאני חייב לעשות בעולם. וכאילו, איך בן אדם אחד קטן, זה לא משפט אחד, אבל כאילו...
איך צריך בן אדם אחד שאתה look up to, כאילו מישהו שאתה מעריך, שיאמין בך, שכאילו לא תגיד, טוב, זה לא אמא שלי, זה לא אבא שלי. היא כנראה באמת רואה בי משהו.
אבל גם מעבר לזה שהיא ראתה בי, היא באמת כאילו... נתנה את המילה החמה, סבבה, הרבה יכולו לראות את זה.
לא,
אבל...
זה מה שאני אומרת, היא כאילו, היא כל כך היה בה את ה... היא ראתה בך סוג של בן כזה, היא באמת באמת רצתה שתצליח וכאילו ראתה בך את הפוטנציאל ורצתה לתת לך את ההזדמנות הזאת שתראה גם מה יש בך.
נכון, ומה שאני בא להגיד שאיך בן אדם אחד, כל מה שאת אומרת זה נכון, אני פשוט לא רוצה לשים את הדגש כן. לזווית הזאת עכשיו. והיא עדיין אחד האנשים שאני הכי אוהב בעולם, ואנחנו מתראים ומדברים והכל, אבל זה לא נקודה, אני רציתי להגיד, איך בן אדם אחד שנכנס למסלול חיים שלך, יכול לשנות הכל, לשנות את החיים לגמרי.
נכון.
אוקיי? וזה מה שאני רוצה שנדבר היום.
רגע, שנייה. אבל תמיד ידעת שנדלן זה הכיוון שלך, וזה משהו שנורא נורא רצית לעשות, וזה מהמם, וזה מדהים, כאילו כל מה שהיא עשתה. השאלה אם זה לא היה חוזר בקונסטלציה כלשהי אחרת, כי זה משהו שבאמת בער בך.
אבל באותו זמן ברבי, כאילו, גם שוק ההון, גם, ברבי כל מיני תחומים. סביר להניח שאם היא לא הייתה נמצאת, הייתי כאילו הולך לתחום של שוק ההון, ניירות ערך ודברים כאלה, הייתי מנסה את זה, ויכול להיות שזה הייתי נמשך לשם. אני, מה שאני רוצה כאילו להראות, איך בן אדם אחד יכול לשנות את העולם של בן אדם mm-hmm. אחר, ויכול לשנות את העולם בכלל.
כן.
וכל ה... הכותרת, הנה, אני אתן לך כבר את הכותרת לפרק הזה, זה איך לשנות את העולם. Okay. אנחנו עומדים היום, משהו, איך לשנות את העולם.
משהו.
אוקיי? זה מה שאנחנו נלמד היום. ואנחנו נלמד את זה דרך פרשת וישב. אוקיי? אנחנו ממשיכים את הסיפור של, של הדרמה המקראית. את זוכרת איפה עצרנו שבוע שעבר?
לא.
שהם חזרו לארץ כנען.
אה, נכון, וזאת היא מתה.
נכון, שרחל מתה בדרך, עליהם הדרך, ואז הם נכנסו.
כן.
אוקיי? הפרשה שלנו גם מתחילה, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אוקיי? יעקב חוזר עם כל המשפחה שלו לארץ כנען, לארץ mm-hmm. ישראל, מתיישב שם, הכל סבבה לגמרי. יש לו את, יש לו את יוסף, יוסף בן 17 באותו נקודת זמן,
אוקיי.
ויש לו את כל האחים שלו, 11 אחים. Mm-hmm. אוקיי? והתורה מספרת לנו שיוסף היה הבן האהוב עליו.
אוקיי.
וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כותונת פסים. כולם okay. מכירים את, את החלק הזה של הסיפור. מן הסתם כל האחים שלו קינו בו מאוד.
כן.
אוקיי, שהוא היה בן המועדף, בן הזקונים, שכולם אהבו, שאבא שלו הכי אהב אותו, והכין mm-hmm. לו את הכותונת פסים. ויוסף, הוא גם הקפיד עליהם. זאת אומרת, אם עכשיו...
חלקלק.
לא, לא אמרתי את זה, בכלל לא, יוסף הצדיק, הוא הכי okay. לא חלקלק. אבל הוא הקפיד עליהם, הוא היה... איך אני רוצה להגיד את זה מילה דיין? הוא היה לא מלשין עליהם, מדווח עליהם. אוקיי, אם עכשיו הם לא היו הולכים לפי המזוות, לפי הלכות, לא, לא, לא אגיד על יוסף שהוא מלשין, אבל שהוא הקפיד עליהם, okay. סבבה, הקפיד עליהם, הוא אמר לאבא שלו הכל סבבה, אז גם ככה, אבא של יעקב אוהב הכי את, את יוסף, גם ככה הוא מקפיד עליהם, אז זה היה להם, תראות, זה גרם okay. לתסיסה. ואז יום אחד הוא בא ואומר להם, חלמתי חלום,
אוקיי,
על שיבולים.
יוסף אומר.
כן, האחים שלו. הוא כאילו מדמה אותם לשיבולים, שהוא היה בשדה, והוא ראה אותם כשיבולים, וכל ה... והוא היה שיבול, וכולם השתחוו לו.
הוא סיפר להם?
כן. והם מקבלים עוד יותר עצבים, המלוך תמלוך עלינו, אם מושל תמשול בנו, כאילו מה להם, אתם כאילו תהיו... תהיו עבדים שלי, אני אמשול עליכם, אני יודעת, מקבלים עצבים. זה לא נגמר פה. אחרי זה הוא בא להם עם עוד חלום. אומר להם, לא רק שחלמתי את זה.
מטריס, יוסף.
תקשיבי. חלום השני, הוא אומר להם, עכשיו אני חלמתי שיש 11 כוכבים שהם משתחווים אליי, 11 כוכבים כ-11 הזה. 11 כוכבים משתחווים אליי, וגם השמש והירח משתחווים אליי. השמש והירח זה כאילו ההורים שלו.
כן, מדייק.
אוקיי? הדליק אותם, הדליק אותם לגמרי, בסדר? יעקב, שגם כאילו בהתחלה לא אהבת את החלום הזה, אבל מבין שהפעם... יש פשר לחלום, זה לא סתם החלום שלו, בסדר? עכשיו, בואו נעשה רגע סוגריים חלומות ומה התורה אומרת לגבי חלומות, אוקיי? בגדול, החלום זה השתקפות של היום שלך.
אוקיי.
בסדר, של אתה תמודה, אבל שמשהו שקרה לך היום, אתה בדרך כלל חולם בלילה על סיטואציה, על... תעזרי לי, כאילו...
לא, אני רוצה להבין מה אתה רוצה להגיד, כאילו...
אתה חולם בהקשר למה שקרה לך במהלך היום, בסדר? החלום תמיד יהיה מבוסס... על מה שקרה לך במהלך היום. ברור שזה לא אחד לאחד, ואתה תמודה לא קראת על המקומות, אבל...
כן, אבל יש כאילו קישור למשהו שנגיד ראית, שמעת, כן.
בדיוק. ואז התורה באה ואומרת, אנחנו חזל באה ואומרת, כאילו, חלום עזב אותו, זה לא משהו שאתה אמור להתייחס אליו.
כן, זה לא מציאות.
היא אומרת גם, לא רק שזה לא מציאות, גם לפעמים היצר הרע משתלט עליך בחלום, כי המוח כבוי, אז הוא מכניס לך מחשבות לא טובות, ואז בבוקר אתה קם וזה.
ואתה לא יודע אם זה באמת קרה או לא.
וכאילו זה משפיע עליך, המחשבות האלה. אז בגדול אמורים לך, אל תתייחס לחלום. אלא אם כן, אתה בן אדם, כי בסופו של דבר, השם דיבר למשה דרך החלומות. לנביאים הוא התגלה בחלומות. למדנו לפני שתי פרשות על החלום של יוסף, שעולה ויורד בסולם. אז אנחנו כן צריכים להתייחס לחלום או לא. אז הרעיון הוא שבאמת לגדולי עולם, כן יש פשר לחלומות, כן יכולת להם התגלויות, לא בדור שלנו, לא מדבר בדורות שלנו, מדבר איתך כאילו על הנביאים ועל האחרונים והתנאים וזה, טטטה, אבל בגדול לא צריך להתייחס לחלומות.
אוקיי.
בסדר? יש חלומות שאם זה אתה רואה סכנות, אולי כן כדאי שיש את האחוז הזה, שאולי זה, אז כן להקפיד, אבל בגדול לא להתייחס לחלומות, בסדר? סגרנו את הסוגריים.
רגע, שנייה, אז ליוסף איך הוא היה צריך להתייחס לחלומות?
יוסף זה משהו אחר. יוסף הזה... אז יעקב מבין שהחלומות שיוסף חולם, הם משהו שזה לא סתם, זה לא משהו שקרה לו, כאילו שגם ההורים שלו משתחווים לו, אבל ילד לא יחלום דבר כזה שההורים שלו משתחווים לו, כאילו זה לא קורה במהלך היום, אז הוא מבין שיש איזשהו מימד של אלוהי בחלומות שלו. בסדר? יופי. טייק שני בפרשה שלנו. אוקיי? האחים הולכים, הם היו רואי צאן.
כן.
הולכים לראות את הצאן. יעקב אומר ליוסף, הם הלכו לשכם, לך תראה מה איתם. אוקיי? יוסף הולך לראות מה איתם. בסוף הם לא בשכם, במקום אחר, דותן, זה הולך לשם. הם רואים אותו מרחוק עם הכותונת פסים.
למה הוא הלך רק עם הכותונת פסים?
אני לא יודע מה אם הוא היה מחליף, אבל כנראה זה לא כמו היום שיש להם מלתחות כמו שלנו. יותר ספציפית הוא היה עם הכותונת פסים, ואז הם אומרים, זהו, בוא נהרוג אותו. בוא נהרוג אותו.
מי היו האחים
שם? הנה בא על החלומות על הזבה, ואתה לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות, ואמרו חיה רעה, אכלתיהו, בוא נגיד שנסרוק אותו לבור, כן. ונראה מה יהיו חלומותיו. בוא עכשיו נראה לו, בוא נראה, זה החלום שלו שאנחנו נשתחווה לו והכל, זהו, בוא.
ממש כעסו עליו.
כן. קיצור, הם באים, הם מחליטים שהם הולכים להרוג אותו, אוקיי? והם יגידו שחיה טרפה אותו.
אוקיי.
בא ראובן, ראובן זה אח הבכור עם... אם את זוכרת.
כן. לא זכרתי, אומר, אבל אוקיי.
וישמע ראובן ויצילהו מידם. ראובן מחליט שכאילו הוא לא רוצה שהם יהרגו אותו. אז מה הוא אומר להם? עכשיו הוא רואה שהם גם באמוק, בסדר? כן. הוא לא אומר להם בוא לא נהרוג אותו.
כן.
מה, תקשיבו. בוא לא נלכלך את הידיים שלנו בדם. בוא נזרוק אותו לבור. שים אותו בבור. הוא כבר כאילו זה יקרה באופן טבעי. בסדר? והולך.
אוקיי.
והולך, משאיר אותו איתם שם והולך. מה ראובן בראש שלו אומר? אני אחזור עוד מעט.
כן, אני אציל
אותו. ואני אציל אותו, אני אציל אותו מהבור, כן. אני אציל אותו. בסדר? ברגע שהוא הולך, יהודה בא ואומר, הם נשארים שם, לאכול ארוחת צהריים או whatever, ואז הם רואים סוחרים מרחוק. ואז הם אומרים, יהודה אומר, רגע, למה שנהרוג אותו? למה שנשאיר אותו בבור? בואו גם לא נלכלך את הידיים שלנו בדם, ובואו גם נעשה כסף. בואו נמכור אותו לעבד.
איזה רעים.
נמכור אותו לעבד. האחים אומרים, וואלה, צודק, רעיון טוב, מוכרים אותו לעבד.
יואו, נשבר לי עליהם.
אוקיי. עכשיו בוא אני רוצה שנתעכב פה, כי זה הנקודה. וישמע ראובן ויצילהו מידם. אנחנו יודעים שזה לא, נו, שזה לא קרה הלכה למעשה. הוא לא הציל אותם. ראובן לא הציל אותו. הוא לא הציל אותו, הוא רצה, סבב, אמרים כאילו יש לו מחשבה טובה.
לא, הוא הציל אותו מהרגע כביכול.
מה זאת אומרת?
הוא הציל אותו ממוות, כי הם תכננו להרוג אותו ולזרוק אותו, אז כאילו...
אבל הוא בגדר מחשבה טובה, בסדר, הוא בסופו של דבר לא הציל אותו.
כן.
אוקיי? הם אחרי זה גם חוזרים, אחרי שהם מוכרים אותו, לסגור את הצנה הזאת, הם חוזרים לאבא עם חתיכה מהכותונת, מגואלת בדם, אומרים לו, זהו, אין, הלך.
יו...
ויעקב, וימיין להתנחם, הוא לא, הוא כאילו... ואם לו כאילו הוכחה, וגמרו לו, תקשיב, זה לא אנחנו, זה כאילו חיית ערב, כאילו זה לא קשור אלינו. הוא חייב כאילו להוציא אותם זכאים, כי הם לא הרגו אותו, אבל הוא לא מקבל את זה בתוך תוכו, הוא לא שלם מזה, אבל אני שם את זה שנייה בצד, בסדר? אבל בסופו של יום, הלכה למעשה, ראובן לא הציל אותם, לא הציל אותו מהדבר הזה.
כן, כי הוא גם הלך, כאילו הוא לא הוציא אותו, הוא לא דאג לזה שהוא זה.
אז באיזה קטע התורה רושמת, וישמע ראובן ויצילו מידם. יש מדרש. מדרש, אני אומר את זה הרבה פעמים, מדרש זה...
הסבר.
כן, סיפור כזה שמסביר את, כן. את הדבר הזה. יש מדרש רבה, זה נקרא מדרש רבה בראשית. במדרש כתוב, אילו היה יודע ראובן שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו, וישמע ראובן ויצילהו מידם, היה טוענו ומוליכו, טוענו, כאילו טוען אותו, ומוליכו אצל אביו. זאת אומרת, אם ראובן היה יודע שככה זה יכתב בתורה, שככה זה יהיה, הוא היה לוקח אותו על הכתפיים ומחזיר אותו אל אבא שלו.
מה זאת אומרת שככה זה ייכתב? מה ייכתב?
ויצילהו מידם.
אה, אוקיי.
בסדר? אם הוא היה יכול לקרוא את הספר, והוא היה קורא את הקטע שהיה רשום ויצילהו מידם, הוא היה לוקח אותו על הגב ומחזיר אותו על הגב.
אוקיי.
אוקיי?
ומזה... אבל הוא לא ידע.
אנחנו אף פעם לא יודעים. זה הקטע. זה הקטע. שאתה אף פעם לא יודע מה יהיה ההשלכות של המעשים שלך היום לעתיד.
כן.
אוקיי? ופה הרמב״ם מסביר לנו. הרמב״ם בא ואומר, שכל אדם חייב לראות את עצמו חציו זכאי, חציו חייב. מה זאת אומרת? שכל מעשה שלנו מכריע את כף המאזניים. אוקיי? לא רק שלנו, אלא של כל העולם.
כן.
אוקיי? אז תמיד אתה צריך לראות את עצמך במצב כאילו המאזניים שלך מאוזנות כרגע. ואם עכשיו תעשה חטא, כל המאזניים, כאילו עשית חטא ופלת אותך ואת כל העולם.
כן.
ואם עשית עכשיו מצווה, אז הרמת אותך ואת כל העולם.
הבנתי.
ככה אדם צריך לראות את עצמו.
אוקיי.
ואם ראובן היה רואה את עצמו בנקודה הזאת, שעכשיו הוא צריך לעשות את המעשה, הוא לא היה משאיר את זה פתוח.
אוקיי.
מבינה? זאת אומרת, כל מעשה הכי קטן של בן אדם, כל עניין של אדיבות, של מצווה, של יכול לשנות את כל העולם.
כן.
ויכול לשנות אותך, ויכול לשנות את כל העולם.
כן.
ויותר מזה, מה שאנחנו למדים מהדבר הזה, ואני שמעתי את זה, הרב אשכנזי אמר פה את זה מאוד יפה, שאדם צריך לראות את עצמו כידיים והרגליים של השם, בכל מקום שהוא נמצא. זאת אומרת, אם עכשיו יש מולי איזו סיטואציה מסוימת, אני לא יכול להתעלם מזה. אם אני רואה בעיה מולי, אני צריך לעזור לפתור את הבעיה הזאת. אני לא יכול להתעלם מהדבר הזה.
כן.
אני אביא לך דוגמה שקרתה לנו כאן בבניין. יש לנו שכנה שיש לה מכונה בחנייה לידינו, ויש לה שם בעיה באיזה, בכניסה לחנייה, בסדר? ו... כזאת היא יותר עדינה, תעזרי לי פה ב...
לא לוחמנית.
כן, לא לוחמנית, לא, זה... אמרה פעם, פעמיים, בדקו, זה אמרו לה אין מה לעשות, זה המצב, כאילו החברת ניהול שמתפעלת את הבניין, זה כאילו ממסמסים אותה.
כן.
ושהיא אמרה את זה לפני שבועיים, היא התלוננה על זה שוב, בקבוצה של הבניין.
היא מתלוננת על זה כבר שנתיים, כן?
כן. אני החלטתי שאני מתערב.
כן.
ואמרתי... תקשיב, אפשר לסדר את זה, וזה לא שחור או לבן, לא צריך להחליף את כל הזה, זה מתקן כזה, לא צריך להחליף את כל המתקן בשביל להתכנה, ובוא נעזור לה, ואתה, אתה, 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 ווואלה, איש...
כן, פתאום שינו קצת את התפיסה, את התשובות.
הניהול של הבניין שינה קצת את התשובות, אמר לה, טוב, אפשר לפתור את זה, אפשר לעשות ככה, אתה, אתה, אתה. אתמול היינו באוטו, נסענו באוטו, וראיתי שלא פתרו לה את זה. ואז זה התחבר לי עם הפרשה, ש... אני לא יכול לעשות חצי מעשה, אני לא יכול להיות בגדר מחשבה טובה שכאילו ניסיתי, אמרתי אני אעזור לה, אמרו לי שיעזרו לה, ואני אתנתק מהמקרה הזה.
כן.
כאילו, ואני גם ארגיש טוב עם עצמי ברמה המצפונית, כי כאילו עזרתי לה.
כן.
ואפילו שכנה פה לידינו בדיוק אמרה, איזה יופי שהגבת בקבוצה ועזרת לה ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת מפה היא צריכה לנסות.
נכון.
ובגלל הפרשה הזאת, ובגלל זה שאדם צריך לראות עצמו תמיד חייב, שלחתי לה הודעה היום בבוקר. ואמרתי לה, הסתדר העניין? אמרה שלא. ואם את אין לי כוח כבר לזה, אני לא יודעת מה לעשות איתו, אמרתי לה, אני אשלח לו הודעה, זה בסדר מבחינתך? אמרה לי, כן. שלחתי לו הודעה, אחי, בוא תראה איך חוזרים לה. בוא נקדם את זה. הוא לא ענה לי אפילו, אבל דקה אחרי זה איש אחר יודע, מה, דיברת איתו? הוא הביא לי את המספר של המסגר שיבוא ויסדר את זה, ושבוע הבא יבוא מישהו לבדוק את זה, וכאילו, הדברים קצת זזים. עכשיו, אני עוד לא אעזוב את זה, עד שזה לא יסתדר, אני לא אעזוב את זה, אבל זה הרעיון. הייתי יכול כאילו לצאת מהסיטואציה הזאת, וסביר מאוד להניח שאם לא הפרשה הזאת פוגשת אותי השבוע, אני אומר, טוב, זהו, כאילו, ניסיתי לעזור לה, אבל לא הסתדר, מה אני עוד יכול לעשות?
אז אני, יש לי מקרה שיושב עליי, שלא פעלתי בו כמו שהייתי רוצה לפעול. לפני יותר משנה, כן, ממש כשהורי היה תינוק, אספתי את ארי מהגן, ושמעתי מאחוריי צעקה, וראיתי איש מבוגר מרביץ לאישה עם תינוק. נותן לה כפה, ממש, כאילו מעיף אותה, זה היה נורא. בקיצור, חיכיתי איתה שם, עד שתגיע המשטרה, בעלה הגיעה בריצה, היה סרט ממש כזה.
מסתבר שבעלה היום כן, אנחנו חברים.
כן, בעלה חבר של תום היום, הם מתפללים ביחד, הבת שלו היא חברה של ארי בבית כנסת.
כן, במקרה לא ידעתי את זה, כאילו.
ממש במקרה. אבל ממש כאילו הייתי שם בשבילה וכזה, והיא אמרה לי, תקשיב, וזה ממש יעזור לי אם תלכי לתחנת משטרה, כאילו לתת עדות. ובאותו זמן היינו בלי רכב, וכאילו בדיוק מכרנו את האוטו וזה, והתחנת משטרה סופר רחוקה. והייתי עם תינוק, וזה היה נראה לי יום העצמאות, לא זוכרת, כאילו היה לי את כל הסיבות שבעולם להגיד, וואי, נשמה שומעת, כאילו, נתתי עדות כשהיינו שם, ווואלה, לא הסתדר לי, לא הלכתי, והבטחתי לה שאני אלך, ולא הלכתי לתחנת משטרה. וכאילו, הצדקתי את זה בזה שאמרתי, טוב, גם ככה שחררו אותו, כי אמרו, טוב, גברת, הוא אדם מבוגר, כאילו, אין לנו מה לעשות איתו. וכזה אמרתי, טוב, זה לא באמת משנה אם אני אבוא לתת עדות או לא, אבל זה משהו שיושב עליי עד היום, שכאילו לא עשיתי את המאמץ בשבילה, כי הייתי רוצה שמישהו יעשה את המאמץ בשבילי. וזה ממש אותה. כאילו, זה סיטואציה שיושבת עליי שלא עשיתי את האקסטרה מייל הזה. אז מה אם זה היה לי קשה? אז הייתי נוסעת באוטובוס, הייתי לוקחת מונית, לא יודעת מה, הייתי עושה משהו, והייתי עוזרת לה.
זה בדיוק הנקודה. זה זיקקת הנקודה. הנקודה שמה שאני מנסה להגיד פה, שהם אומרים, ואני כן. מנסה גם ליישם את זה בחיים שלי, זה, איך אני אגדיר את זה שנייה?
אבל לפעמים אומרים את המשפט, אל תהיה יותר צדיק מהאפיפיור, נכון? כאילו, שרוצים להגיד לך, טוב, אל תגזים, בסדר, עשית את זה ואת זה ואת זה.
אבל אם נחשפת לסיטואציה הזאת, זה לא סתם.
אז אני אומרת, זה הדיסוננס...
שמתי להיות שליח שלך, שליח של הדבר הזה.
אז אני אומרת, זה הדיסוננס בינך לבין עצמך, שכאילו, אתה אומר, רגע,
זה היצר, אבל בסדר.
נכון, סבבה, ואתה אומר, עשיתי, עמדתי שם איתה, אני עם תינוק, ועם ילד בן שנתיים וחצי עזרי היה, אני עם כאילו שני ילדים פה, חיכיתי איתה שעתיים עד שתגיע המשטרה, עשיתי הכל, אמרתי להם, חבר'ה, אני ידע, קחו את המספר שלי, קחו את זה, 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 זה. רק כאילו האקסטרה מיילה ללכת למשטרה, רק זה לא עשיתי. ואמיתי, אני אומרת לך, עד היום זה יושב
אז
עליי.
אז את מבינה, הוא עושה, הוא, לא הוא עושה את הכל כביכול,
כן.
אבל רק את ה...
ובדרך כלל אני עושה את
לא האקסטרה מייל. לא ללכת, לחכות שם שהם ילכו וזה, להציל אותו, נכון. לא עשה את זה. זה האקסטרה מייל, ונכון, את בדרך כלל ממש עושה את זה. ולמה זה משנה את העולם? כי מה הוא בא ואומר, אם כל בן אדם יפתור את הבעיה שלו פה עכשיו, בנקודת כן. זמן שהוא נמצא, אל תחשוב, זה רחוק, כן. קדים, מה זה, יפתור את הבעיה שלך עכשיו. כל אחד יפתור את הבעיה עכשיו שלו.
כן.
שנתקל בה, זהו, כל הבעיות בעולם יתפתרו כאילו.
וואו.
מה, כאילו, את מבינה מה אני רוצה להגיד? כי אם לא תשליך את זה, וזה תשליך את זה, ואז זה ישליך את זה, וזה יגלגל את זה. אם כל אחד עכשיו, בעולם מושלם, בעולם אוטופי, כל אחד עכשיו פותר את הבעיה הזאת, שהוא נתקל בה, אין בעיות בעולם.
אתה יודע, אומרים את זה על מערכות יחסים, נגיד, עכשיו אתה במערכת יחסים, כשאתה צעיר, ונפגעת ממישהי. אז רוב הסיכויים שאחרי זה, אתה תפגע במישהי בגלל שאתה נפגעת. ואז נכון. כאילו זה טראומה שעוברת טראומה, כאילו זה עובר מאחד לשני, כי כאילו אתה נפגעת לפני, אז אתה פוגע במישהו אחרי, אבל אתה לא מתכוון, אבל כאילו בגלל שאתה פגוע, אז אתה פוגע.
זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק הנקודה. ותכף אני מחכה לטייק הבא שאנחנו נדבר עליו, שקורא בפרשה, בשביל גם לחבר את זה לזוגיות, בסדר? יש לי ממש חיבור של אוקיי. הנקודה הזאת לזוגיות, אבל... זה בדיוק הנקודה, ממש הבנתי את זה. סבבה, כאילו, חשתי את זה טוב. אוקיי, מכרו אותו.
יאללה, וואי, סבבה? זה מסכן, וואי, זה עצוב, אלוהים.
פתאום מגיע טייק שהוא לא קשור. סבבה? כי בכל לא קשור לרצף של הסיפור.
כן.
יהודה ותמר.
אוקיי.
יהודה היה אח הבכור. כאילו, הוא לא הבכור, הוא לא ראובן, אבל כאילו, את יודעת.
מהגדולים.
כן, מהגדולים. ופתאום משהו מנותק בכלל מהסיטואציה שמכרו אותו. בסדר? מספרת לנו תורה של יהודה יש שלושה בנים.
אוקיי.
הבן הבכור שלו, אר, מתחתן עם מישהי בשם תמר. אר.
אוקיי.
עין רש. הבן הבכור שלו מתחתן עם בחורה בשם תמר.
אוקיי.
אוקיי? השם מורג אותו, אומרים שהוא חטא בפני השם, בסדר?
אוקיי.
חלק מהפירושים אומרים שהוא לא רצה לתת לזרע, כי הוא לא רצה שהיופי שלה יערס, הוא לא רצה לתת לזרע, בסדר?
וואו, איזה גבר.
עכשיו, החוק פעם היה... שאם הבעל נפטר, אז מחתנים עם האח, וכאילו נותן זרע, וזה כאילו הילד של האח שנפטר.
כן.
ייבום, זוכר, דיברנו על זה פעם. כן. אז הוא נותן את הילד השני שלו, אונן. אוקיי? הוא מתחתן עם תמר.
אונן?
א', ו', נון, נון.
אונן.
אונן. אונן.
אוקיי.
אונן. הוא נותן את הילד השני שלו, בסדר? גם הוא חוטא בפני השם. אומרים שהוא גם לא רוצה לתת לזרע, הוא כאילו עשה...
מה יש להם הילדים האלה?
אני אקרא את הפסוק
בדיוק... לא.
אוקיי. גם חתם, גם חתם, וגם הוא מת, אוקיי? ואז הוא היה צריך לתת את הילד השלישי שלו.
אבל בן כמה הוא היה הילד השלישי? בן 10.
לא, היה כבר זה, אבל... אבל הוא אמר, בוא'נה, זאתי... הוא חשב שכאילו בראש שלו, הוא אמר, זאתי מנחוס הזאתי, אני לא אתן לה עכשיו עוד ילד, ילך לי כל ילד שאני נותן לה, הולך לי. בסדר? הוא לא רצה לתת את הילד השלישי, אז הוא אמר לה מה שאת אומרת. תקשיבי, הוא צעיר מדי, לכי לאבא שלך, הוא יגדל, אני אשלח אותו אלייך, בסדר? שלח אותה להיות אגונה, בלי ילד. אוקיי. היא לא יכולה להתחתן עם מישהו אחר, היא לא יכולה, אז היא נעל אותה.
כן.
בסדר? עכשיו, היא, תמר, היא אישה צדיקה, גם משום שהיא...
גם יפה, גם צדיקה, גם אגונה, מסכנה.
היא יודעת שהיא לא שמה במוות של הבנים שלו, והיא חשה מזה ממש פגועה. אז מה היא עושה? היא מציבה לו מערב פיתיון.
לאבא, ליהודה.
ליהודה. חכה לו לאיזה נקודה שהיא יודעת שהוא עובר שמה, עם צעיפים, מחוסה כזאת, זה סימן של זנות.
כן. עוד מישהי עשתה את זה.
זאתי נראה לי, אני מכוונת אליה.
לא.
זה משנה.
זה עוד מישהי שעבדה.
פיתתה אותו, פיתתה אותו בדרך שם, והוא לא היה לו כסף עליו, אז הוא אמר לה, היא אמרת לו, בסדר, תביא לי אחרי זה, מה שנקרא. שכב איתה, אוקיי? ואז כאילו בעניין של הכסף אומר לה, אין לי פה עכשיו, אז היא אומרת לה, אין בעיה, תביא לי אחרי זה. אבל מה, תשאיר לי איזה פיקדון, משהו אישי שלך,
חפץ אישי שלך. אה, זה היה הסיפור הזה? דיברנו על זה כבר, לדעתי.
כן? לא משנה, היא אמרה לו, תשאיר לי חפץ אישי שלך. את הטבעת חותמת האישית שלו.
נכון, ואז אחר כך היא הראתה לו את זה,
נכון, דיברנו על זה אז. ואז זה באמת מה שקורה, והיא נעלמת, הוא חוזר כאילו אחרי זה לשלם, היא כבר לא נמצאת שם, נעלמה. מגיע ליהודה שמועה שהיא בהיריון.
כן.
מבחינתה, החוק אז היה להרוג.
נכון.
כי אסור זה. מביא אותה, גוזר עליה כבר כאילו שהוא הולך להרוג אותה. היא לא רוצה בפני כולם, אמרת לו לפני, כאילו בשקט, בוא, שלחה לו את החפצים האלה. הוא הבין את הטעות שלו, דיברנו על זה בהקשר של סליחה, שהוא עשה, שהוא היה, יהודה עשה את התשובה הראשונה, אולי דיברנו על זה בהקשר של תשובה. יהודה מבין את הטעות שלו, מתנצל, אוקיי, גם על זה שהוא לא נתן את הילד השלישי, וגם על מה שקרה בדר, ועל זה שהוא כעס, והכל, עושה תשובה על הדבר הזה, ונולדים לה שני ילדים.
שניים?
כן.
מאותו מקודש? תאומים?
כן, יוצאים לתאומים. זכתה ללדת תאומים ליהודה, שני ילדים שגדלו כצדיקים, פרץ וזרח.
אוקיי.
סבבה? טייק חזרה לסיפור שלנו, של יוסף.
אוקיי.
יוסף, קנו אותו עבדים, לוקחים אותו למצרים.
כן.
עכשיו, התורה מתארת אותו כיפה תואר, גם יפה, גם יפה מראה וגם יפה פנים, יפה תואר, כאילו ממש...
או לא היה ג'ינג'י או משהו כזה?
לא, זה דועד עם דווי מלך, והיה דמוני. אבל הוא היה יפה תואר, התורה מתארת אותו כיפה תואר, והיא לא מתארת אף אחד כיפה תואר. בסדר? אי אפשר היה להתעלם ממנו, ולשוק הזה של העבדים מגיע פוטיפר. פוטיפר היה שר, שר של פורו. אי אפשר היה להתעלם מזה, לוקח אותו כעבד, את יוסף. יוסף מתחיל עבד בבית שלו, לאט לאט הוא רואה ברכה, מרגע שיוסף מגיע יש ברכה בבית, פוטיפר קולט את זה, תן לו לנהל את הבית, תן לו, אתה הבוס כאן עכשיו, תנהל את כל העבדים, תנהל את הכל, הכל הולך פגז. אשת פוטיפר, היא רוצה את יוסף, זה היה עליית הדין, היא רוצה את יוסף, והיא תופסת אותו, אומרת לו, תשכב איתי, כאילו מכריחה אותו לשכב איתה, והיא אומרת לו, מנסה בטוב, שזה לא הולך בטוב, והיא אומרת לו, תקשיב, אני אזרוק אותך לכלא, אני זה, אתה חייב לשכב איתי. סבבה זה הזה. והיא, אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדונו את עיניה אל יוסף, ותאמר, שכב עימי.
אחרי זה אומרים, אנחנו דור מגעיל, אנחנו דור זה, הכל פרוט.
לא.
בונה, תאמין לי, פעם מצרים, הם היו.
מצרים הייתה, אם את זוכרת גם בזה, הייתה ערבת הארץ, זה היה המקום, היום זה קולומביה. יש מקום, יש מקומות בעולם שכאילו הפריצות היא כאילו...
כן, סדום ועמורה.
הכל סדום ועמורה, אז זה היה מצרים, אוקיי? ואז שום וימהן. הוא אומר לה, תקשיבי, את ולל, ובימהן יש שלשלת.
אוקיי.
זוכרת שדיברנו על הטעם הזה במקרא שנקרא שלשלת?
כן.
שהוא בא להראות על איזה דיסוננס.
וימהן.
הוא בא להראות על איזה דיסוננס, על... שהלב רוצה משהו אחד והראש רוצה משהו אחר, שאתה באיזה דילמה מאוד חזקה, דיברנו על זה עם אליעזר, עבד וזה, דיברנו על זה בכמה הקשרים כבר, כמו שיש זה כולה 4 פעמים בתורה. הוא אומר, תקשיב, הוא נתן לי את כל הבית, ואני לא יכול, כאילו, אני לא יכול לעשות את זה.
הייתי רוצה, אבל אני לא יכול.
אבל הימהן, יש את השלשלת, כי שוב, יש לו איזה קריאה, הוא ילד בן 17, סבב, הוא ילד בן 17, ו... יש בו את הדיסוננס הזה.
כן.
הוא יודע שזה, הוא אומר לה גם, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים. הוא יודע שזה לא משהו שהוא יכול לעשות, שיש את איש, ומצד שני, את יודעת, הוא גם כנראה שטוף הורמונים.
הוא גם גבר.
כן. אז הוא ימיין והוא לא עושה את הדבר הזה.
אוקיי.
ואז פעם הבאה, זה בעצם כתוב לנו שהבית היה ריק, אוקיי? אף אחד לא היה אמור להיות בבית, יוסף בא לבית, והיא כן היה להם איזה חג שם, והיא כן מחכה לו בבית, והיא ממש כאילו תופסת אותו, מהחולצה מפשיטה אותו,
ושהוא קולט את זה, הוא פשוט משאיר את החוצה ביד שלה ובורח. אוקיי?
ילד טוב יוספה.
בורח, פשוט בורח.
אוקיי.
אוקיי? היא מעלילה עליו. אומרת שהוא ניסה, שהוא הפוך, הוא ניסה לאנוס אותה. וזורקים אותו לכלא. פוטיפר זורק אותו לכלא. כן, תכף נסיים את הפרשה.
כן, כמה זה.
תכף נסיים את זה, אבל אני רוצה להתייחס פה לשני דברים.
צדיק ורע לא תאמין לי.
קודם כל, אומרים שהדרך הכי טובה לעמוד בניסיון, היא לא להיכנס לניסיון. זאת אומרת, הוא לא היה צריך להיות בסיטואציה הזאת שהם לבד בבית, וידע את זה,
אבל הוא לא ידע שהיא בבית.
יש הרבה מפרשים ש... יש את הפסוק הזה, בגלל זה רציתי לקרוא לך אותו. ויהי כיום הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית. עכשיו, מפרשים את זה שכאילו, שהוא בא והוא לא ידע שיש שם מישהו, מצד שני, יש כאלה שמפרשים אותו לגנאי, שאומרים כאילו, מה הלכת לחפש בבית אם אין אף אחד בבית?
כן.
מה חיפשת שם בדיוק?
כי הוא מנהל את הבית, אני
אז,
יודע.
אז שני דברים אני רוצה להוציא מהסיטואציה הזאת. קודם כל קוראים לו, רק פעמיים יש את התיאור בתנך צדיק. אחד לנוח, אחד ליוסף. אוקיי? בנביאים. עכשיו, מה זה צדיק? צדיק זה, אנחנו לא מדברים על אברהם. אנחנו לא יכולים להשוות את עצמנו לאברהם, ליצחק, לעבוד. כאילו הם היו במידות... למשה רבנו, אנחנו לא יכולים להשוות עצמנו אליהם. צדיק זה בן אדם שהוא כביכול, ואני אומר כביכול במחאות, אדם רגיל, אוקיי, שמתמודד עם הדברים האלה בסיטואציות, אבל עדיין יודע להסתובב מהחטא.
כן, יודע לעמוד בהם.
יודע לעמוד בחטא. בסדר, בגלל זה מתארים אותו צדיק, וגם את נוח, כי הוא היה חשוף לכל כך הרבה דברים, והוא הצליח לעמוד בניסיונות האלה.
כן.
להיות צדיק זה לא אומר שאתה באיזה מדרגה מעל כולם. זה אומר שאתה רואה את הניסיונות, ואתה מצליח ללכת.
יש לך כוח רצון.
עכשיו, המפרשים גם באים ואומרים שבשנייה, למה שהוא עזב את ה... שהיא תפסה את החולצה שלו והוא ברח, הוא ראה את מהחלון, את דיוקן אביו. הוא ראה את הפרצוף של יעקב. עכשיו, השלט הזאת היא גם ממש מעל וימהן, באה ואומרת לנו שזה גם לא סתם שהוא ראה את דיוקן אביו, ולא סתם העניין הזה שיש את השלשלת. שזה שלשלת של שלשלת הדורות. שהוא לא יכל עכשיו להתנתק, שלמרות שהוא עזב את המשפחה שלו, כן. ושלמרות שהוא עזב את הכל, אתה לא יכול להתנתק מהדורות שלך.
כן.
והיום היה לי בדיוק שיחה עם איזה לקוח, והייתה שיחה הכי טעונה שיש, הוא בא עם הבן שלו, הם הצבנו אותי, והם דיברו שטויות, ואני אומר, כאילו, היה פגישה ממש טעונה. ואז ש... והם לא יודעתי משהו כזה, ואז שכאילו אמרתי, לא זוכר, אז פתאום הילד שלו כזה, בשביל לשבור את הכרח, אומר לי, איפה אתה גר בתל אביב? גם, אני אומר לו, כן, אומר לי, איך אתה בא לפה? אמרתי, במקור, כן, יוצא לי. כן, לא מזיזים את האוטו, רק בסוף שבוע. אמרתי, גם בסוף שבוע אני לא מזיז, כי אני שומר שבת. ואז האבא אומר, וואי, באמת אתה שומר שבת? מה גרם לך? אמרתי לו, כאילו, החיבור של הדורות שלי, פתאום סבא שלי שנפטר ו... והילד שלי שנולד, ואיזה ערכים לתת לו, ואיך אני אחנך אותו, ואיך אני אגדל אותו, והסתכלתי אחורה איך חינכו וגידלו את ההורים שלי. וזה חיבר אותי לזה, ואנחנו מדברים, דיברנו על זה המון המון פעמים.
כן.
וזה שלשלת הדורות, שאתה, אתה לא יכול להתנתק, זה לא משנה שעכשיו אתה תהיה במקום אחר, ואתה...
וזה ריקח את השיחה?
כן, זה ריקח את השיחה. זה ממש ריקח את השיחה. אני לא יודע אם יעשו איתנו עסקה, אבל זה ריקח את השיחה. ואנחנו פשוט מחוברים בשלשלת הדורות, זה כאילו, זה חיבר לי את זה. ובגלל זה גם אומרים שהדיוקן של אבא שלו הופיע בנקודת זמן הזאת.
אוקיי, יפה.
אוקיי, אז הרעיון פה שקודם כל, אל תיכנס לניסיון, כי אתה לא תעמוד בו. והדבר השני הוא
ש... אבל לפעמים אין לך ברירה אלא להיכנס לניסיון.
לא ש... יש ניסיון שנכפה עליך, אבל אם אתה לא רוצה עכשיו להיות בזה, אז... אל תלך למסיבה עם אלכוהול
כן, בסדר, זה...
זה הרעיון, זה הרעיון. כאילו, אל תשים את עצמך במדרון חלקלק.
כן.
אוקיי? והעניין שאי אפשר להתנתק משלשלת הדורות, ושצדיק זה לא דווקא שמישהו שהוא כל כך... המידות שלו הם כאלה נעלו, זה דווקא אחד שיודע שמתמודד כמו כולם, אבל פשוט יודע להסתובב מהחטא.
כן.
אוקיי, טייק אחרון של הפרשה שלנו. יעקב נזרק ל... יוסף נזרק לכלא. גם בכלא, הברכה שלו מרגישים אותה, ונותנים לו להיות שם אחראי.
יש לו יכולות ניהוליות מעולות, אני רואה.
יש לו ברכה. זה יותר מיכולות ניהוליות. ורשום, ויתן שר בית הסוהר, ביד יוסף את כל האסירים אשר בבית סוהר, ואת כל אשר עושים שם, היה עושה. ואז מספרים לנו שיש בכלא שני שרים, שני שריסים של פרו. שר המשקים ושר האופים. אחד שם, היה לו אבן בזה, באוכל, שם אותו בכלא. השני, שם המשקיעים, מזג לו יין, והיה זבוב ביין. שם את שניהם בכלא. בסדר? שניהם חולמים חלום. בלילה אחד, שניהם חולמים חלום.
אוקיי.
והם קמים בבוקר והם זועפים. ואז מספר את הרשום על יוסף, וישאל את צריסי פרעה, אשר איתו במשמר בית אדוניו, מדוע פניכם רעים היום? יוסף שואל אותם, מה קרה? מה השתנה לכם הפנים היום? בסדר? אז שוב, זה מחזיר למה שדיברנו קודם, שנקלעת בפניך בעיה, אתה לא מתעלם ממנה. הוא היה יכול להיות אדיש, וזה לא לעניין אותו, אבל אתה לא מתעלם מהסיטואציה, וזה גם בבני זוג, אוקיי? בזוגיות. אתה לא יכול להיות אדיש לסביבה שלך.
כן.
אתה צריך להיות מודע לסביבה שלך. ואם אתה מודע לסביבה שלך, ובאמת אכפת לך מהסביבה שלך, אז דברים לא יידרדרו.
כן.
בסדר? זה כאילו, שאתה לא אדיש במערכת יחסים, זה כאילו...
נכון.
זה אלף בית להצלחה.
זה נכון.
בדיוק.
כשרבים, שיש זה, יודעים שאכפת אחד מהשני, בסדר, לא צריך כל היום. אבל כשיש לך רגש מסוים, במערכת יחסים, זה אומר שאכפת לך. כשאין רגש, זהו. הלך.
אז זה בדיוק הקטע שכאילו, זה גם בחיים, לפעמים אתה, מה אמרנו שכאילו, אתה לא סתם שמת שם. אם נתקלת בבעיה הזאת, אתה חייב לא שם אותך סתם, כאילו, תפתור את הבעיה הזאת, אתה לא יכול להתעלם מזה. אז לפעמים, אלוהים שולח אותך להיות הידיים והרגליים שלו בסיטואציה מסוימת.
כן.
אבל אתה אפילו לא שם לב שאתה בתוך הסיטואציה הזאת. זה לא שאתה מתעלם מהבעיה. אתה אפילו לא שם לב שיש בעיה.
כן.
אתה יותר מדי אדיש. ומפה, שוב, זה חיבור לזוגיות. לפעמים כאילו, את רואה איזה מערכת יחסים שפתאום בבום זה מתפוצץ.
כן.
אבל זה הרי דבר שהוביל לדבר, דבר שהוביל, ואתה פשוט לא שם לב. כאילו, אנשים יכולים לא לשים לב וזה מידרדר.
אנשים יכולים שנים לחיות ביחד ולא לדבר.
נכון, זה נקודה שממש חשובה, שאתה לא יכול להתעלם מהסביבה שלך.
כן.
עכשיו תביני מה, הוא צדיק, כאילו, הוא יודע את כל התורה, לומד, הוא יכול, אתה יודעת, לא להתעניין בה.
נכון.
לראות שני אנשים, אחד עם פרצוף חמוץ, בסדר, יעבור לו, הוא בכלא, כאילו, סבבה, הגיוני. אבל לא, שאל אותה מה קרה, מה הבעיה, הוא לא התעלם מהסיטואציה הזאת. ואז הם מספרים לו. השר המשקים אומר לו שהוא ראה בחלום שלו גפן, וכאילו, שלושה ענפי גפן, ועליהם ענבים בשלים, הוא ראה גפן ושלושה ענבים בשלים, והוא מחזיק כוס וסוחט לפרעה את הענבים לתוך הכוס ומגיש לו את זה. יוסף אומר לו, אני אפתור לך את זה, מה הבעיה? השלושה ענפי גפן רומזים השלושה ימים, הגשת הכוס למלך מלמדת כי בעוד שלושה ימים יחזיר אותך המלך לתפקיד שלך. יוסף מנצל את ההזדמנות ואומר לו לשר המשקים, זרוק לו מילה טובה עליי. כאילו, תעשה איתי חסד, תזרוק לו מילה טובה שיוציא אותי מפה, הוא מספר לו, כאילו, הוא מספר להם שהוא לא באמת עשה כלום וזה, תוציא אותי מזה. אמר לו, בטח, 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 כאילו, סגור העניין. שר האופים, ראה, בוא נה, איזה בשורות טובות.
כן.
אומר לו, תקשיב, אני אספר גם את החלום שלי. אני חלמתי על שלושה סלים של מאפים, ואוף אוכל מתוך הסל. פה נותן לו פירוש קטלני. הוא אומר לו, השלושה סלים רומזים על זה שבעוד שלושה ימים, העוף האוכל מן הסל מעל ראשו מלמד כי בעוד שלושה ימים יפקוד אותך המלך לדין מיטה, יתלה אותך, ועוף השמיים ינקר את הראש שלך. עוברים שלושה ימים, יש חג כזה, כאילו יום הולדת של פרעה, זה יום חג, ואז הוא עובר על כל התיקים שכל השרים שלו שבכלא. וכמו
שיוסף
אמר, את שר המשקים הוא מחזיר, ואת שר האופים הוא תולה. שר המשקים חוזר לתפקיד שלו, שכח את יוסף.
זה היה ברור.
שכח את יוסף. חלק אומרים, אני קצת אגלוש, כאן אני כאילו נגמר את הפרשה שלנו.
אוקיי.
בסדר? אבל אני שנייה אגלוש טיפה. חלק אומרים שמתי שהוא פירש לו את זה, יוסף אומר, אם כי זכרתי אני, איתך כאשר איתב לך, ועשית נאי מי חסד, ועסקירני אל פרעה, והוציאני מן הבית הזה. אומרים שכאילו, יוסף, הוא כאילו כביכול לא בטח באלוהים. כאילו, הוא אמר לו פעמיים, תזכור אותי, תזכור אותי. פעם אחת סבבה, זה ההשתדלות שלך. אתה צריך לעשות השתדלות, להגיד, בחייה, זרוק לו מילה. זרוק לפרעה מילה. פעם שנייה זה כאילו אתה מתחנן. עד עכשיו שמחת על בורא עולם, נתן את הברכה שלך, בכל צעד שעשית, היה לך את הברכה, הכל הסתדך, הכל זה.
כן, רק בגלל שהוא אמר, תזכור אותי עוד פעם אחת, מסכן, גוד
ילד. כי כאילו, הוא כבר ירד מהמדרגה של אמונה שלמה בשם. כאילו, שהשם יוציא אותו, שהשם יכול להוציא אותו מזה.
כן.
אז הוא, אל דגי, תכף, אנחנו נמשיך פרשה הבאה. בוא ניתן לך ספוילר, הוא בסופו של דבר נהיה משנה למלך מצרים.
לא, בסדר, אבל עדיין.
אבל ספציפית, פה אומרים שהשר האופים לא הזכיר אותו,
שר המשקים,
סליחה, לא הזכיר אותו, כי הוא התחנן מדי.
אוקיי.
אז זהו, בוא נסכם.
אתה מבין, אתה גם לא יכול להיות יותר מדי נידי, כאילו. כי אז יגידו, מה זה זה? אכל לי את הראש.
אתה צריך, וזה הכי קשה בעולם כשאתה פוגש את המציאות, אבל שהכל זה מהשם יתברך, כאילו, אתה צריך לעשות את ההשתדלות, אבל בסופו של דבר, הכל זה מהשם יתברך. ופרנסה זה מהשם, ו... בנאדם חפש עבודה, אז הוא צריך להגיש קורות חיים, לא צריך לחכות שהעבודה תיפול לו משמיים, אבל את מבינה, כאילו, לא עכשיו ללכת לכולם, אתה יכול לזה, קח כן. את הראש שלי, תעביר אותה, כאילו, בסופו של דבר זה מהשם, שזה יגיע, זה יגיע.
כן.
אז אנחנו מדברים פה על צדי, כאילו, שהרף, לא אדם רגיל, כאילו, כן. שהרף אמונה שלו כאילו מאוד מאוד גבוה. אז אני רגע מסכם, ואת תסכמי גם אחרי זה, מה תובנותייך. אפשר לשנות את העולם במעשה אחד. שאתה מחייך לבן אדם, שאתה לא יודע מה, כל מעשה טוב שאתה עושה, אתה יכול לשנות בו את העולם, כי אתה לא יודע איך זה ייכתב בספר, קדימה. וגם יותר מזה, אני כאילו גם פירשתי את זה, שזה מצחיק, כאילו, אני לא יודע מה ייכתב בספר קדימה. מה אני מתרגש מעכשיו, כאילו, מסיטואציות שקורות עכשיו? אם אני עכשיו אסתכל אחורה מדברים שנלחץ עליהם, ואני יודע לאיפה התגלגלתי היום, אז זה יצחיק אותי, הדברים האלה, אז... זה גם איזה סוגריים כאלה, אבל בגדול, כמו שהרמב״ם אומר, כל אדם צריך לראות עצמו חציו זכאי, חציו חייב, ושהמעשה הבא שלי יכול להכריע את כל הגורל של העולם. כן. או לכף זכות או לכף חובה.
אני אומרת, תעשה את האקסטרה מייל.
תעשה את האקסטרה מייל.
גם אם אתה מרגיש, עכשיו זה לא מתאים, הייתי יכול... תעשה את האקסטרה, גם אם זה לא מתאים לך, בסוף זה יתגלגל אליך חזרה לטובה.
ואם נתקלת במקרה מסוים, אתה לא יכול להתעלם מזה. לא סתם,
בעולם
שם אותך, הוא שם אותך כאן, אתה השליח שלי.
כן.
אתה הידיים שלי והרגליים שלי בסיטואציה, והפה שלי בסיטואציה הזאת. אתה לא יכול להתעלם מזה.
כן.
והעצם זה שלא תתעלם מזה יכול לשנות את כל העולם. אחרי זה דיברנו שהצדיק זה לאו דווקא אדם שהמידות שלו... שאתה לא יכול להשוות את עצמך עליו מבחינת המידות, זה דווקא אדם שכן מתמודד עם קשיים וניסיונות, אבל פשוט יודע לבחור נכון, נגדיר את זה ככה.
להתהלך בין הטיפות.
לא יודע אם זה להתהלך בין הטיפות, זה דווקא להתהלך מול הטיפות, ולא לא להירתה, לפתוח מטריה, אני לא יודע להביא לך
את זה. למה זה דווקא נראה לי כאילו, אוקיי, ראיתי ניסיון, קפצתי מעל. ראיתי ניסיון, דילגתי.
אוקיי, סבבה, אני אשאיר לך את המטאפורה הזאת. לא דיברת הרבה, אז אני בטח לא אשלול ממך בפרק הזה את המטאפורה. למרות שעשית את הפירוש יפה של מה ש...
אני מקשיבה, אני מבינה, אני מעכלת.
לא, אבל איך שפירשת את ההתגלגלות של הדברים? על מה זה היה?
אנחנו נשמע את זה, אנחנו נזכר.
סבבה, תמחקי.
זה לא שעה בשביל
זה. זהו, זה בגדול.
יופי.
מה יש לך מה להגיד?
לא, היה פרק מאוד מעניין. אהבתי.
כל פרק אתה אומר את זה בסדר.
אהבתי. לא, באמת, אתה עושה עבודה טובה. כל הכבוד, מאמי.
משתדל, משתדל.
זהו, יאללה, חבר'ה, יצא פרק ארוך.
עכשיו רגע, בואו נראה משהו קטן. הוא שאל אותי זה שלו, שהייתי בפגישה, הוא אמר לי, ואיך, אשתך גם שונה זה, כאילו זה? אמרתי, או לא. ואז אמר לי, נו, ואיך אתם מסתדרים? אמרתי, שמעת הפודקאסט. שמעת הפודקאסט, זה בדיוק הזה, יש לנו פודקאסט. ואז הוא אמר לי, שמע, היה לי חבר, טייס, לא זוכר את השם שלו, שהוא היה טייס ניסוי, משהו מטורף. והוא אומר שהוא התחתן עם מישהי חרדית, הוא התחתן עם חרדית. התחתן עם מישהי חרדית. הוא אומר שמפעם לפעם הפערים כאילו הלכו והצטמצמו, ופתאום הוא אמר, ברוך השם, והתחיל להגיד את הדברים האלה, ויותר ימין ותדדה. הוא אמר לי, איך זה אצלכם? אמרתי, גם אני חושב שכל זמן הפערים הולכים ומצטמצמים.
נכון. מתקדמים. כאילו, בסוף אנחנו רוצים לחיות ביחד ולהמשיך, אתה יודע, לקיים את המשפחה שלנו בצורה כזו או אחרת. אז שני הצדדים צריכים להבין את הצד השני ולראות איך ממשיכים את זה.
לא, בסדר, הלאה, זה
כי
סבב.
כי אם כל אחד איש יימשך בה, ימשיך כאילו בצד שלו, אין פה, אין מה לעשות. בסוף אתה לא יכול להיות שכל אחד יהיה קיצון לצד השני. כאילו, צריך להגיע לאיזשהו אמצע. וזה גם לא שאני, אתה יודע, ממש קיצון לצד השני. אני כן מאוד מאמינה, אני כן מאוד אוהבת את הדת, אני כן הכל. אז כאילו, יש דברים שאני מבינה את ההיגיון שבהם כביכול. אז אני, אתה יודע, אני מתחברת אליהם בסוף. וזה מקרב אותי לאט לאט. שוב, אני לא יודעת איפה זה יעצור, אני לא יודעת איפה זה, כאילו, מה יהיה הגבול שלי וכאלה. אני יודעת שכל יום הגבול שלי משתנה, גם מה שלא יודעת, הייתי חושבת עליו לפני שנה, שנתיים. כנראה שלא הייתי חושבת שאנחנו נגיע אליו היום. אבל אין מה לעשות, אנחנו מתפתחים ואנחנו לומדים, ואתה מבין את הצד שלי ואני מבינה את הצד שלך, ואנחנו מתקדמים, כמו, לא יודעת מה, כמו לחשוב על בתי ספר לילדים ודברים כאלה, זה דברים ש, אתה יודע, אני עוד לא יודעת מה יהיה, אבל אני בוחנת את הדברים, ואנחנו שומעים, ואנחנו לומדים, ואנחנו בסוף נמצא משהו שהוא, אתה יודע, יהיה איזה אמצע טוב לכולנו. אבל שוב, ככל שאנחנו רוצים לחיות ביחד ולגדל את הילדים שלנו בצורה שהיא הרמונית ואיזה, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין.
לא, בסדר, זה כן, זה ברור שעכשיו שני אנשים מנוגדים, לא משנה במה הניגוד שלהם, והם אוהבים אחד את השנייה ורוצים לחיות ביחד, אז
זה לא מספיק.
לא, בסדר, הם ינסו לגשר על פערים שיש ביניהם. השאלה, אם עכשיו את מרגישה שהפערים הולכים ומצטמצמים, ולא ממקום של פשרה שאת מתפשרת, ממקום שזה בלב שלך.
לא, זה בא ממני. אבל שוב, אני אומרת, זה תהליך הוא מהיר יותר ממה שהייתי מגיעה אם לא היה לי אותך. מבין?
כן.
כאילו, כנראה שלא הייתי מגיעה למקום הזה לפה היום לבד. כאילו, לא נראה לי לפחות. אתה מאיץ לי את התהליכים. יכול להיות שהייתי צריכה להגיע לזה איכשהו בצורה כלשהי. דעתי, זה מאיץ לי את התהליך. שוב, אמרתי פעם.
שאלה, זה מאיץ לך את התהליך במקום של אהבה? כאילו, במקום שאת עושה את זה באהבה?
כן.
או שמקום שאת
כן,
עושה את זה אם לא, הפערים בינינו יגדלו.
לא. אני לא עושה שום דבר, כי אתה, כי אני חושבת שזה נורא ישמח אותך. אני כל דבר שרציתי לעשות, עשיתי כי אני רוצה לעשות.
מצוין. שמח לשמוע.
לא, באמת.
מצוין. לא, עניינתי, נגיד עכשיו, לא יודע, את אוהבת איזה משהו מסוים, סבבה, ואני בא לכיוון שלך. זה לא אומר שאני, אני עושה את זה כי זה חשוב לך, אבל זה לא אומר שאני אוהב את זה.
אין בעיה, אז אתה תעשה את זה פעם או פעמיים, אתה לא תעשה את זה כל הזמן. גם אני יכולה לעשות משהו שאתה אוהב או רוצה פעם או פעמיים, אבל אם זה משהו שהוא לא מתאים לי, אז אני לא אעשה אותו. אבל אם, אתה יודע, כאילו, יש משהו שאולי אני קצת מתחברת אליו, אז אולי אני צריכה לנסות אותו, אולי בעיקרון אני מתחברת אליו, אז אולי אם אני אנסה, אז אולי אני אתחבר. יכול להיות שאני לא אתחבר ואני אחזור אחורה. זה גם סבבה, לבחון את הדברים. אבל אתה לא יכול להיות כל כך קיצוני ולהיות עם בן אדם שהוא כאילו שונה ממך. אני פשוט לא רואה איך זה עובד, כשכאילו כל אחד ממש לכיוון אחר. נגיד כשאתה אומר לי שיש מישהו שהוא נורא נורא דתי, אבל אשתו היא מרץ, אז זה נשמע לי כאילו מוזר. אני מנסה להבין איפה ההתחברות פה. אבל אני אומרת, אם יש לכם נגיד ילדים קטנים, או אם ההתחזקות באה בגיל מאוחר, אז אני יכולה להבין. כאילו היה פה איזה תהל, הם כבר כל כך הרבה שנים ביחד, הם מכירים אחד את השני, הם כאילו, האהבה שם היא כבר, זה לא הרגל, אבל כאילו יש שם משהו שהוא, אין הרבה פערים לגשר עליהם. בסוף כשאתה, יש לך ילדים קטנים בבית, וזה דברים שהם מהותיים ליום יום שלכם, וצריך כאילו לראות איך מגדלים את הילדים, ואיך אנחנו רואים את הדברים, זה אחרת. נכון. מזה שכאילו, אתה יודע, מישהו מגיע לזה ממקום אחר, שעוד אין לו התלבטויות שכאילו באמת בסוף משפיעות על הילדים שלנו לאורך כל החיים שלהם, לאן הם יגיעו, מה הם יעשו. האם הם יעשו צבא, אם הם לא יעשו צבא, הם בכלל לא יודעת מה, הם ילכו לישיבה. שוב, אני לא יודעת, כאילו, כביכול הכל פתוח.
אבל צריך להגיף, אני שמח.
לא, בסדר, אבל אני אומר, בסוף ההחלטות שאנחנו עושים היום ושאנחנו רואים את הדברים היום, ישפיעו עליהם לכל החיים. אז אני לא יכולה גם לבוא ממקום שאני קיצונית לצד השני, ו הם גם רואים את המלחמות בינינו. בסוף כאילו זה כן משהו שאני מאמינה בו ואני אוהבת אותו ומתחברת אליו. אז כאילו, שוב, אני לא יודעת איפה הגבול שלי יעצור, אבל בינתיים אני עושה דברים שהם נעימים לי והם נוחים לי. ואני מרגישה איתם בנוח ושהם מתאימים לדרך חיים שלי. ויש לפעמים דברים שאני לא מסכימה איתך. ואני כאילו, אתה יודע, מתנגדת כביכול ואומרת לא. אבל
ואז החוכמה היא לעצור, להגיד אין שום בעיה. ולא לוותר, לעשות כמו טיפה כזאת שחוצבת בסלע.
כן, בסדר, בסוף. בסוף אנחנו מגיעים לעמק השווה וכזה, אבל שוב, צריכה להיות גם הבנה כאילו של שני הצדדים, אי אפשר להיות, נכון. שוב, קיצוני לשני הכיוונים, כי זה לא עובד.
נכון.
זהו, חפרנו, פרק כמעט שעה. אבל זהו, אנחנו אוהבים אתכם.
אוהבים אתכם.
ונתראה בשבוע הבא, יאללה ביי.
יאללה ביי.